השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אז שבוע שעבר, ערב טוב לכולם. שבוע שעבר אנחנו דיברנו על כך שכשיהודי מקיים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא מקדש אותו, הכוונה שהוא מרומם אותו. מזל טוב, אין מים אל התורה. הבעל שם טוב אמר להגיד שכל פעם שרואים מים, צריך להגיד שהבעל שם טוב אמר שזה עושים מן ברוך. עשינו את זה. אז ככה, שבוע שעבר דיברנו על כך שכאשר יהודי מקיים מצווה הוא מתקדש, אשר קידשנו, ומה הפירוש שהוא מתקדש, שהקדוש ברוך הוא מרומם אותו לקדושה עליונה, לקדושתו יתברך. והסברנו שקדוש זה מלשון מובדל, והסברנו שיש בעניין הזה של האלוקות, שהיא בבחינת הבדלה מן העולם, אז אמרנו ככה, יש אור הסובב כל עלמין, אור הסובב כל עלמין, וביארנו שבסובב כל עלמין יש שתי דרגות. יש הדרגה של סובב כל עלמין שהיא למעלה מן העולמות, אבל שייכת לעולמות. והסברנו שבספיר, באלוקות זה הולך על ארי חנפין. ארי חנפין זה אומנם דרגה שהיא למעלה מ-10 ספירות, אבל קשורה ל-10 ספירות. ויש עיקר אור הסובב, זה האור שהוא לגמרי בהבדלה מן העולמות, מן ה-10 ספירות, שזה הולך על בחינת עתיק יומין, מלשון נעתק ומובדל, וזה עיקר בחינת אור הסובב. ובדרגה הזו יהודי מתקדש ומתרומם כאשר הוא מקיים מצווה. וזה הביאור אמרנו, כאשר אנחנו עושים מצווה, אומרים לפני המצווה, אשר קידשנו, שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו. אוקיי? זה מה שדיברנו. עכשיו אנחנו בעמוד סמך וב. כדי רימם אותנו לקדושתו יתברך. הוא מרומם אותנו לקדושתו יתברך. כן, הבדיל אותנו, כן? הבדיל אותנו, זאת אומרת, הוא רימם אותנו, כי השם בחר בנו מכל העמים, אז הוא הבדיל אותנו, הכוונה היא שהוא קידש אותנו. ואכן המשחל זה עם קדוש, הגוף קדוש. יהודי הוא קדוש, בצד הגוף שלו אפילו. היא מובדלת לנו, היא מיועדת לנו. אז עכשיו אנחנו. אוקיי, בעמוד סמך וב, 4, 6, 8, 10, 11 שורות מלמעלה, מלמטה, 11 שורות מלמטה, במילה האחרונה בצד שמאל. וככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצוות, ולכן, כן, זאת אומרת, כל יהודי באשר הוא, ברגע שהוא מקיים מצווה הוא מתקדש. הקדוש ברוך הוא מקדש אותו. עכשיו, במסכת ביקורים, בפרק ג' משנה ג', כתוב שהיהודים היו עולים לירושלים עם הביקורים בידיים שלהם, היו באים להכחיף ביקורים בבית המקדש, אז כתוב שכל בעלי אומנויות שהיו נוכחים בשעת מעשה, היו צריך לעמוד בפני אותם יהודי שהיו מגיעים עם הביקורים. למה? אז זה מה שהוא אומר פה, ולכן חייבו רבותינו זיכרונם לברכה, לקום ולעמוד מפני כל עוסק במצווה. אף אם הוא בור ועם הארץ. תכף אנחנו נסביר, מה זה הרבות הזה, אף אם הוא בור ועם הארץ. אז בואו תראו. אולי נתחיל ככה. ידוע הסיפור עם שפעם אחד המשכילים שאל את הרב רש"ב שאלה. הוא אומר, כתוב בספרים, מלאכים, עניינים, אורות. אני אף פעם לא ראיתי את כל זה. מי אמר שזה קיים? אם אני לא רואה את זה, סימן שזה לא קיים. אז הרב רש"ב נתן לו משל. מה המשל? נתן לו משל של עגלה שנוסעת. ובתוך העגלה יש תלמידי חכמים. ועל מה הם מדברים? על מלאכים. על מלאכים, על דרגות, על אלוקות. אז הרב עכשיו אמר לו, אותו משכיל, יש כאן שלושה דברים. הסוס, מה היו עושים פעם כשהוא רצה שהוא ייסע? מהר? היו קושרים לו מול הפנים, בברזל היו קושרים לו קש. ובגלל שהוא סוס ואין לו הרבה שכל, אז כל הזמן הוא רץ כי הוא רוצה לתפוס את הקש. אז הוא רץ, 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 רץ. כן? אז הוא אומר ככה, הסוס כל הנסיעה, על מה הוא חושב? על הקש. יש מי שמנהיג את העגלה, זה העגלון. הוא כל הנסיעה, על מה הוא חושב? על הכסף שהוא יקבל, שהוא יגיע למחוף חפצו. ויש בתוך העגלה תלמידי חכמים שמדברים על מלאכים, על דברים גבוהים ברומו של עולם. אומר לו הרב רשב, אני שואל אותך שאלה. וכי בגלל שהסוס הוא סוס, וכל הנסיעה הוא חושב רק על דבר אחד, על אוכל. האם זה פוגע בעובדה שהחכמים מדברים על מלאכים? האם בגלל זה המלאכים הם לא מלאכים? מה הוא רצה להגיד למשכיל? הוא אמר ככה. אתה בא בטענה שאתה לא רואה מלאכים, אתה לא רואה אלוקות. אומרים לך שכשאתה עושה מדווה אתה מתקדש, אתה מתרומם לקדושה של הקדוש ברוך הוא, ואתה טוען שאתה לא רואה את זה. אז אם אתה לא רואה, סימן שזה לא אמת. אז הוא אומר, זה לא ככה. אתה לא רואה כי אתה סוס. עכשיו, מי זה סוס? תכף אנחנו נראה. בגלל שאתה סוס, אז ממילא אתה לא רואה. אבל העובדה שאתה לא רואה, זה לא... זאת אומרת, המציאות היא לא נקבעה לפי, היא לא נקבעת לפי מה שאתה רואה או לא רואה. כן, היה אצל הצמח צדק, ילד יהודי שאבא שלו, חסיד, התחיל לחוש שיש לו ספקות באמונה. אז הוא הלך להתייעץ עם האדמו"ר הצמח צדק, הצמח צדק הכניס אותו לחדרו, ואמר לאבא לצאת. הוא לקח כזה מגבת, כן, הוא לקח כזה מגבת, שם אותה על היד, והתחיל לזוז. אז הוא שאל אותו, האם אתה רואה שהמטפחת זזה? אמר לו, כן. האם אתה רואה את היד שמזיזה אותה? אמר לו, לא. אני רואה שהמטפחת זזה, אני לא רואה את היד שמזיזה אותה. אז אמר לו הצמח צדק, אם כן אתה מבין שיש דברים בחיים שקיימים למרות שלא רואים אותם. אמר לו, כן, אתה יכול לצאת. וכך הוא הרדיר בו את האמונה. זאת אומרת, האם דבר קיים או לא קיים, זה לא נקבע האם אני רואה את זה או לא רואה את זה. כי יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות. אוקיי? אז מה הוא רוצה להגיד פה? מגיע יהודי, בור ועם הארץ, ועושה מצווה. אז כתוב צריך לעמוד בפניהם. לעמוד בפניו. למה? אתה לא עומד לפניו. ברגע שהוא מקיים מצווה, יש בו קדושה. הוא מתקדש. הוא מתקדש בקדושתו של מעלה, של הקדוש ברוך הוא. אז היות שעכשיו עומד בפניך יהודי, שמקיים מצווה, וידע המצווה הזו מתקדש בקדושתו יתברך, אתה צריך לעמוד בפני הקדושה הזו. לעמוד. זה מה שהוא אומר פה. אוקיי? אז בוא נראה. עכשיו הוא אומר, אז למה אנחנו לא מרגישים ככה? איך יהודי, באמת, כל פעם שיהודי מקיים מצווה הוא מתקדש בקדושתו של מעלה, למה הוא לא מרגיש? אז הוא אומר פשוט, רק שאין נפשו מרגשת. למעלה, שימו לב. אני אסביר את זה. למה בעולם הזה לא רואים אלוקות, ובעולם האמת, בעולם הבא רואים אלוקות? איפה? זה מה שאני אומר. למה פה לא רואים ושם רואים? זה מה שאני אומר. בעולם הבא רואים אלוקות? בטח. המלאכים רואים, הנשמות רואות אלוקות. למה? כתוב יושבות...
גם זה מוסתר שם.
כן, יש אסתר לא כמו פה. ודאי ש... ודאי שיש גם... לא, ודאי, תקשיב. ודאי שגם שם יש אסתר, אבל לא כמו... דיברנו על זה כמה פעמים, שאלם ואסתר. גם בכל העולמות יש עלמות ואסתרים, אבל זה לא כמו פה. תראה, למשל, כתוב בחסידס ככה. כתוב בחסידס... שפה כל אחד מרגיש שהוא חי. אבל, כן, אתה מרגיש שאתה חי. למה אתה חי? כי אתה חי בגלל, ואתה מחיה את כולם, הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. אתה חי בחיות אלוקית. אז פה בעולם הזה, הנבראים מרגישים שהם חיים, אבל לא בהכרח הם מרגישים שהחיות שלהם היא חיות אלוקית. אוקיי? למעלה, בעולמות עליונים, למה כתוב, וצבא השמיים לך משתחווים? למה? או כמו שלמדנו, אתה זוכר בתניא פרק מ"ב, שאם אדם רק יתבונן בשמש, הוא רואה שזורח במזרח, וכל היום משתחווה, שוקע במערב, כי השכינה במערב, שכל היום השמש הוא בתנועה, שהוא משתחווה לקדוש ברוך הוא. אז למה השמה בעולמות העליונים הנבראים כן בביטול? כי הם שמה לא רק מרגישים שהם חיים, הם מרגישים שהחיות שלהם היא חיות אלוקית. אז גם שמה יש אסתר, גם שמה יש אלם, אז זה לא דומה לאלם שפה, אוקיי? עכשיו, בגן, בעיות שבעולם האמס, אין גשמיס, אין גשמיות, הגשמיות מאוד מסתירה לקדוש ברוך הוא. הסברתי לכם פעם, יש אלם ואסתר. אלם זה הולך על האור, האם האור הוא בהתפשטות או בהתכווצות, ואסתר זה אחרי שיש אור, לא משנה באיזה עוצמה, האם יש כיסוי על האור הזה. האם יש כיסוי על האור. אז אמרנו שבעולמות העליונים יש אלם ואסתר, אבל יש, האלם הוא לא מוחלט, והאסתר הוא גם לא מוחלט. אוקיי, אז היות שבעולם הבא אין גשמיאס, אז שמה יותר קל לראות אלוקות. וכן הנשמות יושבות, נהנות מזיו השכינה, אוקיי? פה בעולם הזה, בגלל שיש גשמיאס, אז קשה לנו, לא רואים רוחניאס, כי הגשמיות מסתירה על הרוחניות. לפי זה אתה תבין מה שכתוב לגבי האבות, עולמך תראה בחייך. יש דברים שהנשמה מסוגלת לראות רק אחרי 120. רק אחרי שהיא מתפשטת מהלבוש של הגוף, שכל החיים מנע ממנה לראות מראות אלוקים, כשהנשמה מתפשטת מהגוף הזה, דרך אגב, זה אחת הסיבות מדוע הנשמה חייבת להתפרד מהגוף כשהיא עולה למעלה, לגן עדן. למה? כי הגוף הוא לא כלי. אם היא תעלה עם הגוף שמה, אז שוב הגוף ימנע ממנה לראות אלוקות. כי הוא זיקח את גופו עד כדי כך. אז הוא חד בדרה, הוא לא כל אחד כזה. הוא זיקח את גופו עד כדי כך שהגוף שלו... המשל, עכשיו תבין מה הפירוש, מה שאומרים על האבות, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, הם זכו בעולם הזה לראות אלוקות כמו בעולם הבא. עולמך, מה זה עולמך? עולמך, עולם הבא, תראה בחייך. אז אסלאם לא הסתיר, כי הם היו מרכבה לאלוקות, הגוף הסתיר. אז שוב, אם אדם צדיקים שזכרו את גופם מאוד מאוד מאוד, אז אצלם הגוף פחות מסתיר, אז הם רואים אלוקות. מה למה הצדיק רואה אלוקות? מה זה צדיק? צדיק הוא מסוגל לראות דברים שאתה לא רואה. כמו שאמרנו פעם, שהרבא אמר באחד המאמרים שלו, שיש נשמות מיוחדות שזה הפוך מאיתנו. אנחנו צריכים כל הזמן להביא לעצמנו ראיות, הוכחות, ולשכנע את עצמנו שיש הקדוש ברוך הוא. אבל יש נשמות מיוחדות, הרבא אומר, שהם צריכים הפוך, כל הזמן להביא לעצמם ראיות, הוכחות, ולהגע את עצמם שיש עולם. אוקיי? עכשיו שוב, אני מדבר איתך על משהו שאנחנו לא יכולים להבין. אז הם זכחו את גופם, כי הם היו מרכבה לאלוקות. הגוף, כל האיברים שלהם היו מקודשים. תבין, כמו שדיברנו, אם אתה זוכר פרק למד זין, אמרנו שאתה, אוקיי, מצווה. אוקיי? אז העבר שאיתו אתה מקיים את המצווה, באותו רגע נעשה מרכבה לאלוקות. מרכבה לרצון העליון. אבל הסברנו שאצלנו, אצלי למשל, מה הבעיה? שפעם היד שלי מרכבה לאלוקות, ופעם מרכבה למשהו אחר. פעם אני משתמש בעיניים שלי לראות אותיות בדף גמרא, ופעם אני משתמש באותיות בעיניים שלי לראות שטויות. עכשיו, כן, אותו דבר, פעם אני משתמש בפה שלי להגיד דברי תורה, ופעם אני משתמש בה להגיד רכילות. אז כאשר אני משתמש בפה שלי לדברי תורה, היא מרכבה לרצון העליון. וכשאני משתמש בפה שלי לעשות דבר שזה הפך רצון העליון, היא הופכת להיות באותו רגע מרכבה לסתרא אחרא. אוקיי? אז עכשיו, אצל האבות, כל האיברים שלהם, כל האיברים שלהם, היו מרכבה לרצון העליון, 24/7. האבות. בגלל זה הם האבות, אוקיי? 24/7.
אבל שבועים בפרשת שלנו למשה, הוא כאילו אומר, לא, אבל אני הרס מתי, אני לא יכול... זה כאילו, אתה רואה שבן אדם הכי פשוט, כאילו.
בסדר, יש בזה, יש בזה סודות וכו' וכו'. גם, גם אברהם אבינו אמר, אני אחי באפר ואפר. אוקיי, אז בוא נראה. אז למה אתה מקיים מצווה ואתה מתקדש ואתה לא רואה? למה מפני מסך החומרי הגופני שלא נזדקך? הוא מחשיך עין הנפש מראות מראות אלוקים. כמו האבות, וכיוצא בהן, שראו עולמם בחייהם. אבל שים לב, היות שאמרנו שאם אתה רואה או לא רואה, זה לא משנה את המציאות, אז גם אחד שלא, גם אחד שלא רואה, הוא צריך לדעת שהאמת היא, כשהוא מקיים מצווה, הוא מתקדש. אותו דבר, אתה רואה יהודי אחר, הוא מקיים מצווה. אז אתה לא רואה עכשיו איך שאור אלוקי חודר בו, ואיך שהשם מרומם אותו, ואיך שהוא נהיה קדוש בקדושתו של מעלה, אתה לא רואה. אבל זה שאתה לא רואה, זה כמו המשל של הסוס והמלאכים. זה שהסוס חושב על הקש, זה לא פוגע בעובדה שהחכמים מדברים על המלאכים. הסוס הוא סוס, המלאך הוא מלאך. אז אנחנו לא רואים. אז הוא אומר, וזהו שאמר אסף. אז שימו לב. אסף הוא לא היה נביא. הוא לא היה נביא, אוקיי? והוא היה גר בדור בבית המקדש, כאשר ראו אלוקות בגילוי. אוקיי? אז הוא אמר משפט. תכף אנחנו נסביר מה המשפט. הוא, כשהוא אמר את המשפט הזה, הפשט של הפסוק, לפי המפרשים, זה הוא אמר ככה. אני רואה שהרשעים מצליחים, אני רואה דרך רשעים צלחה, אין לי הסבר לזה. אין לי הסבר לזה, ובסדר, למרות שאני לא מבין למה זה קורה, אני לא מערר, אין לי ספקות באמונה. איפה הוא אמר את זה? הוא אמר ככה, ואני באר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. זאת אומרת, הייתי עמך הכוונה, כשאני רואה אותך משפיע שפע של חסד לרשעים, אני כמו בהמה שלא מבינה. אני לא מבין. כן? בהמות הייתי עמך. ואני באר ולא ידע. בהמות הייתי עמך. אני לא מבין איך הרשעים יכולים כל כך להצליח. אני, אז מה, כמו שהבהמה לא מבינה שום דבר, אז גם אני לא מבין. לא מבין איך אתה באמת יכול לתת לרשעים כל כך להצליח, אבל אני שותק. אוקיי? זה הפירוש הפשוט של הפסוק. עכשיו שימו לב, שהאדמו"ר הזקן מצטט את הפסוק, הוא אומר ככה, וזהו שאמר אסף, ברוח הקודש, אז קודם כל זה מוזר, כי אסף לא היה נביא. אבל זה לא סתירה. למה זה לא סתירה? דניאל גם לא היה נביא. הוא לא היה נביא, אבל ראינו בגמרא שהוא אומר שהוא ראה מחזה, והמחזה פירף פחד. למרות שהוא לא היה חלק מהנביאים, גם אותם צדיקים, למרות שהם לא נביאים, יכול להיות שלפעמים ברוח הקודש הם רואים דברים. ברוח הקודש, כן? רוח של קדושה שורה בהם, והרוח הקדושה שלהם גורמת להם לראות דברים. אז עכשיו אדמו"ר הזקן מצטט את הפסוק. הוא אומר, וזהו שאמר אסף ברוח הקודש, בעת כל כנסת ישראל שבגולה, ואני באר ולא ידע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. הוא אומר, כלומר. עכשיו יש כלל. כאשר אתה אומר כלומר, מה זה אומר? הרי לכאורה הפסוק, כולנו מבינים את הפשט. מי שרוצה לדעת מה הפשט של הפסוק, יפתח ויסתכל שמה בקור ויראה מה המפרשים אומרים. יש כבר ביור על הפסוק. הפסוק מבואר. מה המפרשים אומרים על הפסוק הזה? שוב אני אומר, ואני באר ולא ידע, אני רואה שהרשעים מצליחים, אני לא מבין למה, בהמות הייתי עמך, אני כמו בהמה שלא מבינה איך אתה יכול, כמו שהבהמה לא מבינה כל דבר, או שום דבר אפילו, גם אני כמו בהמה לגבי ההנהגה הזו, שאתה מתנותן שפע לרשעים, אני כמו בהמה, לא מבין. ומה הוא אומר? ואני תמיד עמך, ובכל זאת אני איתך. זאת אומרת, בכל זאת, זה לא נותן לי הרהורים בספקות באמונה, אני ממשיך להיות איתך. אז זה הפירוש של הפסוק. למה האדמו"ר אומר כלומר? כלומר, זאת אומרת, הוא רוצה לתת פירוש, הוא רוצה לתת פירוש חדש. כי אם הוא מצטט פסוק שיש כבר עליו פשט, ובכן, היות שהאדמו"ר כאן עכשיו מביא פשט חדש בפסוק. אבל זה לא הפשט המקורי. אם תסתכל במפרשים שם, זה לא הפשט המקורי. אז אומר, כלומר, מה זה כלומר? בנוסף לפירוש הפשוט, אני רוצה להגיד פשוט פירוש נוסף. כן, כלומר. אז הוא אומר, מה כלומר? אז הוא אומר ככה. שאנחנו מקיימים מצוות, אומרים לנו שאתה מתקדש, אשר קידשנו. והשם באותו יום מרומם אותך ומקדש אותך בקדושתו. ומה אתה אומר? נכון, אבל אני לא מרגיש כלום. אז מה אומרים לך? כי אתה בהמה. לא בהמה באופן סובייקטיבי, לא בא לך בהמה. אף אחד לא יתכוון להגיד לך עכשיו אתה בהמה. אלא בגלל שאתה מגושם, יש לך גוף גשמי, שהגוף הגשמי מסתיר על הלוקות, זה הסיבה למה אתה לא מרגיש. זה לא בגלל שהעניין לא קיים, אלא בגלל שהחומריות של גופך, של נפשך בעמית, מונע ממך לראות את זה. אבל זה לא בגלל שהעניין לא קיים. אז עכשיו אנחנו נסביר איך האדמור הזה קיים. ובכן, שימו לב. לפי הפשט הפשוט של הפסוק, אסף יכל להגיד את זה גם לדור שלו. כי אסף היה גר בדור שהיה בית המקדש, בדור שהיה גילוי אלוקות. וכן, לפי הפשט של הפסוק, הפשוט של הפסוק, שהוא ראה רשעים מצליחים, והוא לא הבין איך זה, ולמרות זו, זה לא נתן לו ספקות באמונה, זה גם מדבר על תקופה של בית המקדש, כי גם בתקופה של בית המקדש היו רשעים שהצליחו בחיים. אבל לפי הביאור של האדמו"ר הזקן, שאנחנו נראה מה זה, זה לא יכול, שאסף דיבר על הדור שלו. כי בדור שלו שהיה בית המקדש, אנשים ראו אלוקות. בבית המקדש היה עשרה ניסים, ראו גילו אלוקות. אז לפי הביאור של האדמו"ר הזקן, חייבים לומר שאסף לא אמר את זה בעדו, ולא בעד דורו, אלא בעד הדורות הבאים. ובואו נראה מה הוא אמר. הוא אמר ככה. אף על פי שאני כבהמה בהיותי עמך. מה זה אף על פי שאני כמו בהמה כבהמה עמך? למרות, אני מניח תפילין, ואתה אומר לי כשאני מניח תפילין, אני מתקדש בקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואני לא מרגיש ככה. למה אני לא מרגיש ככה? כי מה? כי אני כמו בהמה. ממילא היות שאני כמו בהמה, ולא ידע. בהמות, כן? ואני בער ולא ידע. מה הפירוש ואני בער? אני כמו בהמה, ואני בער ולא ידע, ביותי עמך. למרות שאני איתך, שאני מניח תפילין, ואתה אומר לי שאני מניח תפילין, אני מתחבר עם השם, ואני והשם השם מקדש אותי, אבל אני לא ידע ולא ארגיש בנפשי איכות זה. אני לא מרגיש את זה. למה אני לא מרגיש את זה? אז הוא אומר ככה. מה זה דע? ולא ידע. לא ידע זה דעת. אוקיי? לא ידע זה דעת. מה זה דעת? אתם זוכרים? אז בואו נעשה ככה. נעשה קצת תזכורת. פעם ראשונה בתניה שפגשנו את המילה דעת, זה היה בפרק ג' אוקיי? עכשיו, לא, נדבר בתניה. בתניה. לא, 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 לא. ואדם ידע את חווה. אז בואו נראה. אם אתם זוכרים, פעם דיברנו, שלמדנו פרק ב' על החשיבות להתחבר לצדיק. כן? למה חשוב? אז אמרנו ככה. תן לכם דוגמה, לפני שאני אסביר. זה לא ככה קשור לשיעור, אבל זה כן קשור. כי אחרי שנבין מה זה דעת, אנחנו נבין מה חסר לבן אדם שאין לו את הדעת, ממילא הוא לא מסוגל להרגיש את הייחוד שנעשה איתו עם השם בזמן המצווה, אנחנו נראה למה יש פה תקלה. אז כן. אז בואו נעשה ככה. היות שהזכרנו את אסף, שהיה חי בתקופת הבית, ששם היה גילוי אלוקות, לא יודע אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בפרק ב' בתניא, הבאתי לכם כמה דוגמאות. אני אזכיר אותם בקצרה, זה לפני הרבה זמן. כן? דיברנו ככה. דיברנו למשל שסיפור מהגמרא שהיה אורדוס. אורדוס הרג את כל החכמים. והוא השאיר אחד בחיים, בבא בן בוטה. והוא שרף לו את העיניים, עשה אותו עיוור. והוא שם אותו באיזשהו חדר סגור. מדי פעם, בהתחלה, הגמרא אומרת, כדי להתלוצץ עליו, היה בא להשתעשע עמו כאילו מתייעץ איתו. אבל פעם אחר פעם, הוא נוכח להיווכח שבבא בן בוטה הוא אדם חכם מאוד מאוד. ובאמת הוא התחיל להתייחס אליו בהדרת כבוד ולשמוע לשמוע על העצות שלו. ואז הוא הבין איזה נכס חכמים הם לעם ישראל. והוא הבין איזה משוגע שהוא הרג אותם. מה עשיתי? אם הייתי יודע שזה חכמים, בחיים לא הייתי נוגע בהם. היה לו עירור תשובה מאוד עמוק, והוא הלך להתייעץ עם בבא בן בוטה, איך אני יכול לתקן את האבון החמור הזה שעשיתי, שאני הרגתי חכמים. אמר לו בבא בן בוטה, כיבית אורו של עולם. החכמים הם האור של העולם. כשהרגת אותם, חיבית את האור. אם אתה רוצה לתקן, תדליק את האור. תבנה את אורו של עולם, תבנה את בית המקדש. למה אז הבינו את הסיפור? כי אנחנו רואים שהתורה, חכמים עושים השוואה בין הצדיק לבית המקדש. דוגמה נוספת, שבית המקדש היה קיים, היה מצווה לעלות 3 פעמים בשנה לרגל. לראות את פני השם. חכמים היום החליפו את המצווה עד שמשיח יבוא בעזרת השם, ונחזור לעלות לרגל. מה התחליף לזה היום? לעלות 3 פעמים בשנה, לקבל פני רבו. ללכת לצדיק. למה? זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים שהצדיק הוא תחליף לבית המקדש. וכהנה וכהנה דוגמאות, אפשר להביא עוד ועוד. מה היה בבית המקדש? גילוי אלוקות. וכשאתה הולך לצדיק, הצדיק נותן לך גילוי אלוקות. עכשיו אנחנו נסביר את זה באותיות יותר שפה יותר של חסידות. אנחנו אומרים שישנם 2 סוגי נשמות. דיברנו על זה כמה פעמים. זה כתוב בחסידות, זה כתוב בתור האור, פרשת משפטים, ספר של אדמור הזקן, ובהמון המון ספרי חסידות. שיש 2 סוגי נשמות, נשמות שנקראות זרע אדם, ונשמות שנקראות זרע בהמה. שוב, שאומרים בהמה, לא מתקיים בהמה, כאילו להגיד, להשפיל מישהו. מה הפירוש? עכשיו, אדמור הזקן לפני 250 שנה, בזמנו כבר אמר, שרוב נשמות לדורותינו אלו, הם נשמות לזרע בהמה. בזמנו. עכשיו, מה הפירוש בהמה ומה הפירוש בן אדם? אז אחד, יש כזה משל בחסידות, שדעת זה הרגשה. כן? זה משל, דעת זה הרגשה. להרגיש. אז מה הפירוש שהבהמה אין לה דעת? למשל, ראיתי משל בחסידות שפיל, לא כתוב פיל, כתוב בהמה, היא יכולה לדרוך על גוף של תינוק, ולא להבחין שהיא דרך על תינוק. כי בשבילה תינוק ובול עץ זה אותו דבר. חסר לה חוש ההבחנה, אין לה הרגשה. דרך אגב, כשאתה נותן סטירה לבן אדם כואב לו, אתה נותן לסוס, פחות קשה לו, פחות כואב לו. כי האור שלו גס. הוא מרגיש פחות מאיתנו. החושים שלו, יותר קשה לו להרגיש. כן? אז מה הפירוש נשמה לזרע בהמה? נשאל את מה זה הכוונה, ללמוד אפשר, להבין אפשר. איפה אנחנו נתקעים? בהרגשה. זאת אומרת, לחיות את מה שאנחנו לומדים. לחיות את מה שאנחנו לומדים, כן? באמת לאהוב את השם, באמת להיראה את השם. וזה קשה. אנחנו, לאהוב במבה מאוד קל לנו. וזה קל לנו, אנחנו אוהבים את זה בצורה טבעית. אנחנו אוהבים מוגות. כן, אנחנו אוהבים את זה. אוהבים במבה, אוהבים חומוס, אוהבים טחינה, אוהבים חצילים, אוהבים מטבוחה, כן, אוהבים את זה. אבל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לא, במבה זה בקטנה, אתה יודע. אבל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להיראה את השם, להתבושש מהשם, להתבייש מהשם, זה יותר קשה. למה קשה לנו, למה גשמי, זה דבר מאוד מוחשי, אנחנו נמשכים את זה באופן הכי טבעי שיכול להיות, ורוחני, זה משהו מופשט אצלנו. קשה באמת להתחבר לזה רגשית. קשה באמת שזה הפוך להיות חלק מהחוויה, מהאורח חיים שלנו. כי אנחנו נשמות לזרע בהמה. אז מה אתה עושה? תתאבד? לא. כתוב בחסידות שאם אתה מתחבר לצדיק, אתה מקבל, הוא משפיע עליך דעת. הוא משפיע עליך דעת באלוקות. ובכן שימו לב. שמשה רבנו הגיע למצרים, כתוב ויאמן עם. הם מאמינים בני מאמינים. אבל אחרי שמשה רבנו בא להתלונן להשם, אמר לו השם ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שינדלת יוד, ושמי הוויה לא נודעתי להם, לכן אמור להם, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי וכו', וידעו כי אני הוויה. מה זה אומר? דת. עד שמשה רבינו הגיע היה אמונה. התפקיד של משה רבינו זה להכניס דת בעם. שמשיח יבוא כתוב, כי מה לארץ דע את השם. דת. מה זה דת? זה הרגשה, זה לחיות. שמשיח יבוא, אנחנו נחיה עם השם. אוקיי? עכשיו, אנחנו היינו דת. למה? כי אנחנו נשארות בזרע בהמה. אז זה מה שהוא אומר פה. אומר, אני, אומר ככה, ואני בער ולא ידע. אני עכשיו עושה מצווה ולא מרגיש את הקדושה הזו, הנפלאה שאתה מספר לי שהשם מקדש אותי בזמן שאני עושה את המצווה. למה? בהמה ישראלתי עמך. בגלל שאתה נשאר לזרע בהמה. אז אין לך הרגשה, אז אתה עכשיו אומר, אוקיי, קיימתי מצווה, אתה עכשיו אומר לי, כשאני מקיים את המצווה, אני מתקדש בקדושתו של מיילה, אבל אני לא מרגיש. נכון, כי אתה בהמה. מה פירוש בהמה? אתה נשמע לזה רע בהמה. ממילא מה התוצאה? ולא הידע. אין לך דעת. או ממילא קשה לך להרגיש את זה. זה מה שהוא אומר. אתה נכה. זה מה שהוא אומר. ולא ארגיש בנפשי ייחוד זה שטיפול עליה אימא ופחד תחילה ואחר כך אהבה רבה בתענוגים. למה? שימו לב. אז בפרק ג' אמרנו מי שאין לו דעת אין לו מידות. כי חוכמה ובינה זה שכל. אמרנו שכל אתה יכול להבין. אבל להבין זה לא אומר שאתה יודע. יודע זה שאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אתה חי מה שהבנת. ההבנה הופכת לחוויה, הופכת לרגש, הופכת להיות אור החיים. ההבנה הופכת להיות אור החיים. זה הופך להיות חלק ממך, זה דעת. אז מי שאין לו דעת, קשה לו, הוא לא מעורר מידות. יש על זה משל שהבינו בתניה, שאדם ידע את חווה. אוקיי? עכשיו שימו לב, אני אומר את זה בשיא העדינות, כל מה שמלכם זה כתוב בחזה ובחסידס. אבל אני אומר את זה בעדינות, בסדר? אני משתמש. אם לא ביטיתי את זה נכון, אני מתנצל מראש. כתוב אין קישוי אלא בדעת. אני אגיד את זה פעמיים, בסדר? מי שהבין, הבין, מי שלא, לא. ולכן כתוב ברמב״ם, שאם באים לבן אדם, שמים לו רובה על הראש, ואומרים לו לעבור על הריות. לעבור על אישה. אז הוא יבוא עליה, הוא אנוס? לא. למה לא? כי אין קישוי אלא בדעת, אם הוא לא רוצה זה לא קורה. אוקיי? עכשיו, אם אין דעת, אז אין חיבור. אם אין חיבור, אין זרע. אם אין זרע, אין ילדים. אם אין דעת, אין מידות. המידות זה ילדים. חוכמה ובינה זה אבא ואמא. ככה למדנו בתניה, בפרק ג'. אם אין דעת, אם אני לא מחובר לעניין, אני לא חי אותו, אז לא ייוולד מאותה השכלה, מאותה תובנה, לא תיוולד מזה מידות, רגש. ובכן הסברנו שבתפילין יש ארבע בתים. הראשון זה חסד, חוכמה סליחה, השני זה בינה, השישי זה דעת. מה זה הרביעי? אם יש דעת, יש חסד וגבורה, יש מידות. ובכן מיד מה קורה בתפילין? יש שכל, יש דעת, זאת אומרת יש פה דעת, אם יש פה דעת יש פוטנציאל למידות, ואז התפילין באות לפה דלת, במוח הדעת, כי יש מוח החוכמה, מוח הבינה, מוח הדעת, אז אם יש את הבית הרביעי יש דעת, אם יש דעת מה קורה? זה יורד אל הלב, זה יורד למידות. ואחרי זה יש לנו אחד הרצועות שצריכה להגיע עד היסוד. כי מי שיש לו דעת, יש לו שליטה על הלב, הוא גם שולט על היסוד. מוח שליט על הלב. ואפילו מה שלמטה מהלב. אוקיי? אז עכשיו, אם אין דעת, אין אהבה ויראה. אין חסד ואין גבורה. ובכן אותו אחד שמניח תפילין, ולא מרגיש את החיבור הזה עם שהוא עושה עם השם עכשיו, כמו שדיברנו. הוא לא מרגיש בשעת מעשה שהוא מתקדש בקדושתו של מעלה. אז מה חסר לו? דעת. ממילא, בוא נגיד אחד שיש לו דעת. אחד שיש לו דעת, שהוא מניח תפילין, סתם אני דוגמה תפילין, כן? כל מצווה. והוא אומר, אשר קידשנו, מה הוא מרגיש באותו רגע? הוא מרגיש את הקדושה הזו. אז מה קורה לו? פחד. אהבה. למה? כי אם יש לו דעת, אז יש לו מידות. אבל לנו שאין דעת, מניחים תפילין, אבל לא מרגישים את החיבור. ממילא לא, זה לא פועל עלינו לא אהבה ולא יראה. הנה, הוא אומר את זה. היות שהוא לא מרגיש, למה הוא לא מרגיש? ולא עדע, כי אין לו דעת. ממילא הוא לא מרגיש את הייחוד שנעשה איתו והשם באותו רגע, אז ממילא מה קורה? לא טיפול עליה אם אתה והפך התחילה, ואחר כך עבר רבה בתענוגים. כי אם אין דעת, אין חסד וגבורה, אין מידות, אין ילדים. או אבא בתענוגים, או אבא קרש פאש, אתם זוכים מה זה? סתם. אבא בתענוגים זה כשאדם קרוב לעניין, הוא השיג את העניין, אז הוא מתענג ממנו, והאבא קרש פאש זה כשאדם רחוק מהעניין והוא צמא לו, אז בוער הלב שלו קרש פאש, כי הוא רוצה להגיד, להשיג את העניין. למה לא? כי מידת הצדיקים שנזדקח חומרם. הצדיקים שהגוף שלהם הגשמי ומזוכח, הגוף שלהם מזדקח. אני אספר לכם משהו יפה על הגוף מזדקח. סיפור חסידי. זה כתוב בשיחות של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם של חב"ד, אז יש לו שיחות, והוא מספר סיפור ככה. פעם הגיע בחור ללובביץ' בישיבה, הישיבה הראשונה של תומכת מימים הייתה בלובביץ', ברוסיה. והמנהל של הישיבה היה הרבי הקודם, הנשיא של הישיבה היה רבי רשב. והיה שם משמעת קפדנית מאוד, והיו גם תנאי קבלה לא פשוטים. הגיע הבחור שרצה להתקבל לישיבה. אז כמובן, כמו קובל ישיבה, הוא היה צריך לעבור תהליך של בדיקות, כן, מבחנים, מה הידע שלו, מה הבסיס שלו. אבל לא היו בודקים רק את הידע, אלא גם את המידות, את היראת שמיים, כמובן. ואתם חתמים במיוחד, כן? אז הסדר היה ככה. היו צריכים לבדוק אותו, המשפיעים, המשגיחים, היו מעבירים את החומר לרבי הקודם, ואז הרבי הקודם היה מחליט כן או לא, אבל הוא לא יכל להגיד, סוף סוף מי שנתן את החותמת את הסופית, זה היה הרבי רשב. הגיע הבחור לישיבה ועבר את כל התהליך. שבסוף זה הגיע לשולחן של הרבי רשב, הרבי רשב אמר לבן שלו ככה, תשמע. אני לא זוכר, אבל כאילו היה כן ולא, כן, הוא בחור. אז שהגיע לרבי רשב, הרבי רשב אמר ככה, תשמע. הוא נראה בחור מוכשר, בחור טוב, יש פה גרעין טוב. אנחנו נקבל אותו. אבל תדע לך, יש לו פנים גסות. יש לו על הפנים שלו גסות הרוח. ובכן אני מבקש שאתה תיתן הנחיה לכל המשגיחים בישיבה, לפקח עליו בשבע עיניים. בלילות, בזה, לפקח עליו בשבע עיניים. אוקיי, קיבלו אותו. היה עברה תקופה והרבי הרשב היה צריך לצאת מרוסיה. אז הוא לא יודע איפה הוא הלך, היה נוסע הרבה. וכמה חודשים לפני, לא יודע בדיוק, זמן מה לפני פסח, היו הרבה הכנות לפסח. היו קוצרים את החיטה המוקדם, ואחר כך היו צריכים לשמור עליו, כי שהחיטה תהיה שמורה מהקצירה. וזה מלאכות קשות. אז הרבי הרשב כתב מכתב לבן שלו, שהוא היה מנהל של הישיבה, והוא אמר את כל המלאכות הללו, צריך להטיל על הבחור שהוא יעשה את זה. כמובן שהוא לא ידע ולא יחשוב, ולא אפילו ידע ברמז שזה בא ממני, וכמובן שכל המלאכות הללו לא צריכים לפגוע, לא צריכות לפגוע בעובדה שהוא שומר על הסדרים, הוא מגיע בדיוק והוא לומד כמו כולם. וכך היה. וככה שהזמן התקדם עוד ועוד, נתנו לו עוד מלאכות ועוד מלאכות, להכשיר את המטבח, להשאיר את התנורים. פשוט יעבידו אותו. וכל זה היה בהנחיה של הרבי רשב. היו מגיעים מכתיבים לתת לו כך וכך לעשות. ועוד פעם, לפקח שזה לא יפגע לו בשמירת הסדרים, יגיע לסדרים וכמו כולם וילמד ויתפלל. והבחור היה קבלתוניק, מה שאמרו לו עשה. הגיע ערב פסח, כל המלאכה, הרבי כבר חזר, הרבי רשב. לבדוק את החמץ של כל המטבח, של כל הזל, של כל כל העבודות עליו. הבחור, אתה יודע, עובד ולומד, עובד ולומד, מתפלל. והוא עובד קשה. ליל הסדר, הוא היה חי על כל הסדרים, הוא צריך לעבור בין שולחן לשולחן, לפקח שעושים הכל כדת וכדין, שאין שחויה, שאין זה. עבד כמו בסוף הסעודה, בסוף הסדר, שכבר היה עייף וגמור. עוד, כל זה מתחת הפקודות של הרב רשב, שעוברות דרך הרב ריאד, והילד לא יודע, הוא לא מבחין שום דבר. כשגבר הכל, הרב רשב ריאד קורא לו, ונותן לו מאמר חסידות בליקוטי תורה, של האדמו"ר הזקן, ולא מחר צריך לדעת את כל המיימר, אני עושה לך מבחן בבוקר. למחרת בבוקר הבחור הגיע, ידע את המיימר, ישב כל הלילה. זהו, הרב רשב אמר, תליח לו, עכשיו זה נותן לו. תרד ממנו. היה שביעי של אחרון של פסח, סעודת משיח. ישבו כל התלמידים בחטא, הרבי ישב, והתוועדו וניגנו, שתו כוס יין, ארבע כוסות יין. ואז הרבי רשב קרא לבן שלו, יוסף יצחק, בלי שאף אחד לא יבחין, כמובן שלא היה הלבנת פנים, והוא אומר לו, יוסף יצחק, תביט על הבחור. תסתכל עליו. על ידי זע של מצווה, הפנים שלו יזדחכו. תראה איזה תואר, תראה תארה יש על הפנים שלו. תראה כמה הוא יזדקך. על ידי זה של מצווה, הוא כך עבד והתייגע במצוות, הורדנו לו את הגסות וזיקחנו לו את הפנים. אני אומר לך, ממנו יצא פירות ופרי פירות טובים לדורי דורות. ובכן, כשאדם עושה מצווה, בזיעה של מצווה, הולך למקווה, מתייגע בתורה, מתייגע בתפילה, הוא מזכך את גופו, הוא מזכך את החומר. כמה שאדם מזכך את החומר, הוא יותר ירגיש את הקדוש ברוך הוא. יהיה לו יותר קל לחוש את הקרבה של השם אליו כשהוא מקיים מצווה. כי מה שמונע מאיתנו לחוש את השם, זה הגסות של החומר, הגוף החומרי שלנו, שהוא מגושם. למה הוא מגושם? כי אנחנו מכניסים לו כל הזמן אוכל בשתייה, בשתייה ואוכל, ומפנקים אותו בשינה ובזה, וברחיצות ובפינוקים, אז הוא נהיה מגושם. אז הוא נהיה מגושם, הוא לא מצליח, הוא מונע מהנשמה לחוש אלוקות. אבל אם הגוף מזדקך, כמה שהוא זך יותר ומזוכח יותר ויותר, כן, ובכן אמרנו פעם שהשורש של המידה עבודת השם, מה זה? כמו עיבוד אורות. מה זה עיבוד אורות? לוקחים אור גס של פרה, מכניסים אותה בחומר חריף. אחר כך משפשפים אותו, משפשפים אותו, משפשפים אותו. זה מלאכה מאוד קשה. היום אולי יש מכשירים, אבל פעם היו עושים את זה ידנית, זה עוד יותר קשה. וגם אם היום במכשירים זה קשה. ומה פתאום נהיה מהאור הגס הזה? קלף מאוד מאוד דק שכותבים עליו ספר תורה. אבל כדי שמאור גס של בהמה, אנחנו נקבל כזה קלף דק ועדין, היה צריך לשפשף את הגסות של האור. מכאן שורש המילה עבודת השם. עבודת השם זה לשפשף את הגסות שלך. לזכך את החומריות שלך. אז הצדיקים שהם זיקחו חומר גופם, כשהם מניחים תפילין, הם מרגישים את החיבור עם השם. אנחנו לא מרגישים. אף על פי כן, הוא אומר, כנידע שדעס הוא לשון הרגשה בנפש, והוא כולל חוסד וגבורה כמו שהדברנו עכשיו בהחווה, אז הוא אומר, אף על פי כן אני תמיד עמך. נכון, אתה לא מרגיש, אבל אל תחשוב בגלל שאתה לא מרגיש שזה לא קורה. זה קורה, רק אתה לא רואה. רק אתה לא רואה, אוקיי? דרך אגב, בעזרת השם, כשמשיח יבוא, אנחנו נראה, כן? אנחנו נראה את כל זה. היה אצל האח של האדמו"ר הזקן, שאל אותו, למה לפעמים לומדים בחסידות דברים שזה דרגות מאוד גבוהות? לא בהבנה, כאילו, בעבודת השם, זה דברים, זה רמות מאוד גבוהות שאנחנו לא שייכים לזה. אז למה לומדים את זה? אתה לא שייך לזה, אתה לא מסוגל לבצע את זה, דברים מאוד גבוהים. אז הוא אמר לו ככה, כתוב שמשיח יבוא, השם יסיר מאיתנו לב האבן וייתן לנו לב בשר. ולא תמצא בנבואה שהשם אומר, אני אסיר ממכם מוח האבן וייתן לכם מוח בשר. כי בזמן הגלות המוח יכול לעבוד. אדם מסוגל להבין, הבעיה זה בלב. למה יש לב האבן? אז הוא אומר, תשמע, היום אדם לומד, 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 אבל לא תמיד הלב שלו כלי למה שהוא לומד. ובכן זה לא חודר בלב. לא נורא שילמד. למה? ברגע שמשיח יבוא, והקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו לב האבן, וישים לב בשר, כל האינפורמציה שיש לך בראש, פלופ, ייכנס ללב. ובכן, כל מה שלמדת בזמן הגלות, ולא הרגשת, אתה תרגיש. זאת אומרת, יכול להיות שמשיח יבוא, אנחנו פתאום נרגיש את החיבור שלנו עם השם, מכל הפעמים שאנחנו תפילים. מכל הפעמים. כן, גם הגוף יזדקך, ואת רוח התומה יעביר מן הארץ. אז הגוף יזדקך, כבר לא יהיה זוהמה. בכלל. לא, בגלל שהשם יוריד את המזווה. השם יוריד את המזווה. תראה, בוא נגיד לך. תן לך דוגמה.
אם הוא יוריד את המזווה עכשיו,
נניח. אז היית רואה? תן לך דוגמה.
מי שלא צריך את הזיכוך הזה של הגוף. לא,
כי אתה חש את הקדוש ברוך הוא.
אם עכשיו הקדוש ברוך הוא מסיר את
ה... אז שאתה... לא. קודם כל הוא לא מוריד את המזווה, כי יש עניין של בחירה חופשית. אתה יכול להוריד בעצמך טיפה את המזווה. אז היית מרגיש אלוקות. תן לך דוגמה. פעם ראיתי רעיון מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. האדמו"ר הזקן אומר שיש נשמות גבוהות מאוד, שבשביל אותן נשמות לא היה חורבן בית המקדש. לא היה חורבן. עכשיו הדוגמה שמובא, רבי שמעון בן יוחאי. אז שואלים, רבי שמעון בן יוחאי, אין לך דמות שיותר סבלה מהגלות ממנו. הוא היה צריך לברוח 13 שנה, לחיות תמון בחול, ואתה רוצה להגיד לי שבשבילו לא היה חורבן? הוא היה סופר חורבן. אז רבא אומר, תלוי מה זה בשבילך גאולה, ומה זה בשבילך גלות. אוקיי? בקצרה. בקצרה, הרב מסביר בשיחות שגאולה ומשיח וגלות זה אות אחת. א', גולה, גאולה, א'. אתה שם א' בגולה, נהיה גאולה. מה זה א'? אלופו של עולם, השם יתברך. אז מה הפירוש לחיות בגלות? לא לראות אלוקות. זה הפירוש גלות, שלא רואים אלוקות. יש עולמה דשיקרה, לא רואים אלוקות, העולם תופס מקום. העולם משקר לנו. למה זה נקרא עולמה דשיקרה? כי העולם משקר. הרי השם בורא את העולם בכל רגע ורגע, והעולם נותן לך הרגשה שאף אחד לא בורא אותו. העולם הוא משקר, הוא לא אומר את האמת שהשם ברא אותו. הוא מסתיר על האמת. כשמשיח יבוא, ופתאום האלף ייכנס לגולה, אז יהיה ברור לכולם שיש אלוקים. אתה אומר את זה כל יום. ועל כן נקב אליך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזיך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם, וכל בני בשר יקחו בשמך, וכל ראשי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך השם יחרעו ויפולו ולכבוד שמך, ויקבלו כולם אליהם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם, כי המלכות שלך היא, ולעולמיה תמלוך בכבוד. ייגמר השקר. אתה יודע מה היה הצדיקים הללו? הם חיו בגלות כמו בגאולה. רשב"י כשהוא היה במערה, הוא ראה אלוקות. הוא היה בעל... האלף אצלו כבר היה קיים. הוא למעלה מהחורבן. האדמו"ר הזקן, הרב מסביר באחד השיחות, שהוא היה בכלא. למה הוא החזיק מעמד? כי הוא זה שכתב בתניא שנתיים קודם, שכל העולם מתהווה בכל רגע ורגע ממה? מדבר הוויה. אז כל העולם אלוקות, אין עוד מלבדו. והוא גם זה שכתב בתניא שצמצום לא כיפשו אותו, שהשם בעצמו נמצא בו. אז האדמו"ר הזקן, כשהוא ישב בכלא, הוא ישב רגל על רגל. ואתה יודע מה זה היה בשבילו הכלא? התקרה זה אלוקות, הקיר זה אלוקות, הרצפה זה אלוקות, הספסל זה אלוקות, כולם אלוקות. והיות שצמצום לא כיפשו אותו, מי נמצא איתי בכלא? עצמוס ומוס אין סוף ברוך הוא. וכן מו עשה לכולם? מה עושה לבד? אתה לבד? לא לבד, למה? פה, איפה השם נמצא? פה. זה המקום. גם הגוף שלי מתהווה מהשם כל רגע. אז גם זה אלוקות. אז ממילא, אז אם השם היה מוריד את המזווה, אז היית חי כמו רשב"י. אינשאללה, אני מאחל לך, כן? מה להגיד לך? זה קשה, קשה. בוא. אז הוא אומר, עכשיו תשימה. הוא אומר, ובזה יובן, חומר אינו, עונש איסור מלאכה בשבתות, וחמץ בפסח, השווה לכל נפש, לפי שאף בנפש בור והמארץ גמור, מאירו קדושת נפש שבת, יום טוב, ונידון בנפשו בקרד, וסקילה על חילול קדוש הזו. מה הוא אומר פה? הוא אומר ככה. אם היינו אומרים ככה, אם היינו אומרים ככה, שמי שמרגיש את החיבור, סימן שהחיבור קיים, ומי שלא מרגיש, סימן שאין חיבור, עד עכשיו הסברנו שזה לא ככה, נכון? אנחנו לא מרגישים כי אנחנו נשמות, וזה רבי אמא, והגוף מאוד חומרי ומאוד גשמי, אז זה מונע מאיתנו לחוש את החיבור ואת הייחוד שנעשה בינינו לבין השם בשעת קיום המצווה. אבל אמרנו חוסר ההרגשה לא פוגע בעובדה שזה מתחחש, זה קיים. אתה כן מתייחד עם השם, רק אתה לא מרגיש, אתה לא רואה. זה מה שאמרנו. עכשיו אומר, אם היינו אומרים שמי שמרגיש, סימן שהוא מתייחד, ומי שלא מרגיש, סימן שהוא לא מתייחד, אין את הייחוד, יוצא ככה. מי שבשבת הוא בור ועם הארץ, הוא אדם מגושם טיפה, אז עכשיו בשבת מאיר קדושה בעולם. מה, כל אחד מרגיש את הקדושה? מרגישים את הריח של החמין, את הריח של החלות, את הריח של המטבוחה, זה אנחנו מרגישים. ואדם יכול להגיש, אתה יודע, הרוז'ינר פעם היה בתלמוד תורה, כן, בתלמוד תורה, בחיידר, והמורה לימד אותו את הסוגיה שאם אדם נמצא במקום והוא איבד את דרכו, והוא איבד את הכיוון בימים, הוא כבר לא זוכר איזה יום זה, אז הוא מסובך. למה הוא מסובך? כי עכשיו הוא לא יודע מתי שבת. אז כל יום הוא בפוטנציאל של שבת. אז יש סוגיה איך הוא צריך להתנהג. עכשיו, כשהמורה לימד, סיים להסביר את הסוגיה, אז הוא אמר, הרב לא הבנתי. הוא הסביר, הוא ירים את היד, המורה לא הבנתי. עכשיו אומרים שהוא ילד מאוד מוכשר. אז מה עשה המורה? הסביר לו פעם שנייה. אבל הפעם שנייה הוא אמר שהוא לא מבין. מה עשה המורה? הסביר לו פעם שלישית, שהוא לא מבין. אז הוא אמר לו, אני לא מבין, אתה מבין דברים הרבה יותר מסובכים והרבה יותר עמוקים, מה אתה לא מבין? אז בתמימות הוא אמר, אני לא מבין מה זאת אומרת שאדם לא יודע מתי שבת. אם אני מסתכל על השמיים, אני יודע אם שבת היום או לא. אז הוא היה בשבת מרגיש את השבת. מרגיש את השבת. הרב הקודם מספר שרבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה גר בטבריה, ופעם שמעו כל השופר ברחוב. אז מישהו אמר, בבני הבית אולי משיח הגיע. אז הוא פתח את החלון, עשה, לא, משיח לא הגיע. אם לא הייתי מריח את הריח של הגאולה. סגר את החלון, שואל הרב הקודם, למה הוא צריך לפתוח את החלון? שירגיש שיעשה בבית ככה. לא, כי בבית שלו כבר היה משיח. כן? אז ממילא הצדיקים שמגיע השבת, הם מרגישים את הקדושה של השבת. הם מרגישים. אני שמגיע השבת, אני מרגיש את הריח של החלות. עכשיו, אם היינו אומרים ככה, מי שמרגיש, סימן שהקדושה חודרת בו, ומי שלא מרגיש, זה אומר שהקדושה לא חודרת בו. זה לא ככה, כן? אבל לא יצויר שהיינו אומרים ככה. אז יוצא שמי שלא מרגיש, זה אומר שקדושת שבת. הרי למה אדם שעושה מלאכה בשבת הוא חייב עונש? כי היות שהקדושה של השבת חודרת בו, שהוא עושה מלאכה בשבת, הוא מחלל את הקדושה של השבת שחודרת בו. הוא מחלל את הקדושה. אוקיי? עכשיו, אם היינו אומרים ככה, מי שמרגיש, סימן שהקדושה חודרת בו. ומי שלא מרגיש, סימן שהקדושה לא חדרה בו. אז יוצא שהיה צריך להיות שכל מי שלא מרגיש, הקדושה לא חדרה בו, אז הוא יכול לחלל שבת, כי הוא לא מחלל אותה. ומה אנחנו רואים? לא משנה אם זה בור או עם הארץ או צדיק, אם עברו חילול שבת, שניהם חייבים אותו עונש. אבל למה? הוא מרגיש, ואני לא מרגיש. אז הוא אומר ככה, אם באמת המציאות היה ככה, שמי שמרגיש הקדושה חודרת בו, ומי שלא מרגיש סימן שהקדושה לא חדרה בו, אז באמת מי שמרגיש צריך לקבל עונש, ומי שלא מרגיש לא צריך לקבל. ומי שמרגיש טיפה, אז עונש טיפה. שתי טיפות, עונש שתי טיפות. אבל אנחנו רואים, לא משנה אם אתה מרגיש או לא. אתה חייב אותו עונש. כמו בדיוק התזיק שיזדקק חומר גופו ומרגיש. לומר לך, אתה מרגיש או לא מרגיש שהקדושה חדרה בך. ובכן אם אתה עושה מלאכה, אתה מחלל את הקדושה, אתה לא מרגיש, זה לא משנה כי זה לא מרגיש, הקדושה חדרה בך. אותו דבר, זה בלב, אותו דבר במזבס עשה. יש אחד שהוא מרגיש, הוא מניח תפילין שהוא מתייחד עם השם, ויש אחד שהוא לא מרגיש, אבל מזה שמענישים את כולם אותו עונש בשבת, או אותו דבר, מגיע פסח, אז יש קדושה מיוחדת. אז אם היינו אומרים ככה, אז ובכן אם אדם אוכל חמץ בפסח, הוא מחלל את הקדושה של היום טוב. אז אם היינו אומרים ככה, מי שמרגיש סימן שהקדושה חודרת בו, ומי שלא מרגיש סימן שהקדושה לא חדרה בו, אז מי שלא מרגיש, תאכל חמץ, אתה לא מחלל שום דבר. ומה אנחנו רואים? כל יהודי, אפילו בור ואמרת, אם הוא אוכל חמץ, הוא חייב קראת. למה? אני לא מרגיש, כי זה לא משנה אם אתה מרגיש או לא, הקדושה חודרת בך. מזה אתה לומד לגבי כל המצוות. כל המצוות שאתה עושה, אתה כן מרגיש או לא מרגיש, נעשה ייחוד בינך לבין השם. אתה נכלל בו. הוא מקדש אותך בקדושתו יתברך ומרומם אותך ומקדש אותך. המשך שבוע הבא.